אנחנו בפסוק ה' ולבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים.
למה רשום פעם אחת בנה ופעם אחת רשום בניה בפסוק ג' רשום בפסוק ג' רשום
בניה כי לא, כי מדובר ששני בניה היא גידלה אותם, משה לא היה אמרה לאשתו, תחזרי הביתה. אז היא כאילו היא בניה. עכשיו שהם מצטרפים, היא כבר בנה. משפחה התאחדה, כמו שאומרים. אותו דבר, כאן הוא אומר, לגבי, אומר רש"י, לגבי למדבר, אף אנו יודעים שבמדבר היה, מה החידוש? איפה הוא היה? בים כנרת? איפה הוא היה? איפה הם היו? כל יציאת מצרים זה היה למדבר. למה, מה פתאום מגיע עוד פעם למדבר אל המדבר? רש"י מדייק, אומר, התוספת הזאת למדבר בא ללמד לנו דבר מאוד חשוב. מה? אלא בשבחו של יתרו דיבר, עמד השבחה, מה השאלה? שהיה יושב בכבודו של עולם. הוא היה יושב בארמונות. צריך להבין, יתרו היה מנכבדי העולם, אנשים, מה זה מדבר? מדבר זה מדבר, זה אין חוכמות, שם אין אוכל ואין מים. ואין ואין ואין, הכל חסר. אתה עוזב את הלוקסוס הזה, את הפאר הזה, את האפשר, לכבודו של עולם. לאן אתה הולך? למדבר. שאלה, למה אתה הולך? לא לאן אתה הולך, למה? למה אתה עוזב את הכל והולך למדבר? אז זה מה שהוא אומר, נדבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום תוהו. המדבר זה מקום של תוהו ובוהו, אין שם יישוב. מדוע? לשמוע דברי תורה. לא פעם באה כאן בחורים, באים בחורים, באמת עוזבים את ההייטק וזה, מסודרים עד כאן, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית וכל זה, עוזבים הכל, באים למכון מאיר. מה קרה לך? אני הולך עכשיו ללמוד תורה. ללמוד תורה, אני מוכן לעזוב את הכל ללמוד תורה. יש כאן אפילו פרופסורים, דוקטורים. מה אתה, מה קרה לך? אתה יכול להיות מסודר כאן. כן, אבל תורה יותר חשובה. זה מה שמדבר בשבחו של יתרו, שהוא מוכן לעזוב את הלוקסוס, את כבודו של עולם, ולבוא לעולם שהוא חורה תור, אבל שם למלא את הבטריות, מלא בתורה. משנה ג' קשורה גם למשנה הראשונה, כן. כבר למדנו שחמץ של נוכרי שעבר עליו החטא, הפסע מותר בענה, אבל חמץ של ישראל שעבר על הפסע, כנסו אותו ועשו בענה אחרי הפסע. זה המשך, המשנה ג' המשך שלה, זה בדבר יותר מורכב. נוכרי שילבה את ישראל על חמצו אחר הפסע, מותר בענה. ישראל שילבה את הנוכרי על חמצו אחר הפסע, אסור בענה. צריך להבין, מה זה ילבה על חמצו? זה נקרא משקון. אתה רוצה להבטיח שיחזירו לך את הכסף, אתה מבקש מי שלווה ממך, שים לי משקול. אז הוא אומר, היהודי כאן במקרה הזה אומר, נוכרי שילווה, הגוי, הנוכרי, ילווה ליהודי. והיהודי לקח חמץ, לא יודע, בסקוויטי, משהו, שם שם לחם, לא יודע מה, שם שם החמץ, אמר, זה המשקול. המשקול הזה למי שייך. אבל התנאי, בתנאי
שהוא לא יחזיר לו.
אם הוא לא יחזיר לו, שייך לגוי. זה מה שדנה המשנה. שיהודי שם משקון אצל גוי, ולא עמד בתשלום, לא עמד בזמן. אז החמץ שייך למי?
לגוי.
אז זה בסדר, מותר בענה. הוא יחזיר לו בסוף את החמץ. אבל עכשיו מותר לו לאכול את זה. ההפך בדיוק. אם בא נוכרי ושם משכון אצל היהודי. זאת אומרת, היהודי הלווה לו כסף, הוא שם משכון אצל הבחור. אז במקרה כזה, מה הדין? והוא לא שילם לו בזמן הנוכרי. החמץ נהפך של הנוכרי, נהפך של מי? של היהודי. ואם זה בתוך הפסח,
חמץ
של יהודי. זה אסור בענה. בוא נראה את זה בתוך. נוכרי שהלווה את ישראל מאוד קודם הפסח. על חמצו, שהניח הישראלי את חמצו בידי הנוכרי למשכון. ואמר לו, אם לא אשלם לך עד יום פלוני, הרי חמץ זה קנוי לך מעכשיו, מרגע זה, מההתחלה. אם אני לא אשלם לך את זה בזמן. אחר הפסח מותר בענה לישראל, אם הגיע הזמן הפירעון ולא שילם לו, שמעשה החמץ של הנוכרי משעה שמעשה לישראל למשכון, וחמץ של נוכרי שעבר על הפסח, מותר בענה, אפילו באכילה. כמו שלמדנו משנה הקודם. ויש סוברים שמדובר במשנתנו דווקא כגון שהגיע הזמן הפירעון קודם הפסח, ויש סוברים שאפילו לא הגיע הזמן הפירעון אחר הפסח. בכל מקום, אם לא שילם לו היהודי, נעשה חמץ קנוי לנוכרי בשעת ההלוואה, היינו לפני הפסח מותר בענה. וישראפך, וישראל שהלווה את הנוכרי אמהות על שני הבן. על חמצו, שהניח חוכי חמץ מיני ישראל למשכון, והתנאי מה, שאם לא ישראל מעד יום פלוני, יהיה המשכון הזה קנוי לו מעכשיו. אחר הפסח אסור בענה, מדוע אסור בענה?
של היהודי מאוד.
שלח ליהודי. כי למרות שהגויסה, אבל זה של היהודי, של הקניין שלו. אם הגיע הזמן הפירון, ולא שיהיה לו אנוכי, שנעשה חמץ קניין של ישראל, בשעה שקיבלו מידי אנוכי, היינו לפני הפסח. והרי זה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. וחמץ כזה אסור בענה. עכשיו עוד דין, חמץ שנפלה עליו מפולת קודם הפסח, הרי הוא כמובן, אתה לא רואה אותו, אתה רעידת אדמה, מפולת, משהו, כיסה את החמץ, ואין צריך לפקח עליו את הגל, דיינו לפנות את הצולת כדי לבערו. מה?
כתוב בא לראה או בא למצא.
כן, אבל לא רואים את זה, גם לא ימצא כביכול. מכל מקום, צריך לבטלו בליבו, זה לא לבטל, צריך לבטל אותו בליבו. שמה יפקח הגן, ובאמת נמצא עובר עליו משום בא לראה או בא למצא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, תלוי בעובי המפולת. עובי השכבה שמחצה את החמץ. הוא אומר כאן, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו, אחרי החמץ שתחת המפולת, הרי הוא כמבואר. דהיים שהגל גבוה שלושה טפחים או יותר, אבל בפחות מכן צריך להוציא משם בחמץ כדי לבערו. שם היוצאי הוא כלב משם. והרמב"ם כותב שרבן שמעון בן גמליאל לא בא לחלוק על תנא קמא, זה לפרש דין המפולת, שיש להבדיל בין מפולת שהחמץ נמצא במקום שכבה נמוכה, גבוהה, כמו אפשר לקדם אותה. יש היום, נדוע, ביחידות חילוץ, יש להם כלבים, יחידות חילוץ, והם באים הכלבים האלה, מריחים, מריחים, אומרים, נותנים סימן, כאן יש בן אדם, כאן יש חיים, כאן... אתם יודעים למה יש את הכלבים האלה? למדו את המשנה הזאת. וכלב, כנראה יש לו חוש ריח מפותח. הוא יודע להריח מה שמעבר לאפר. אבל יש גבול כמה הוא יכול... שם מפתחים כלבים מיוחדים שיש להם ריח מיוחד, ומעבירים אותם לדבר הזה. וכאן הוא אומר גם, אם יש כלב בבית, וחצר, אז ודאי שהוא ירגיש חמץ או תקף. עם הרגליים שלו, אז צריך בור קטן ויוצא את החמץ. ולכן, תלוי בעובי של המפולת.
מעניין אם בצבא יודעים. מעניין אם בצבא יודעים את זה.
בטח,
לא, אתה מקור מהמשנה.
טוב, אנחנו בעין, כן? התחלנו ללמוד על... שני הכוחות האלה, שלושת הכוחות. אז אמרנו, אם נחזור על עיקרי הדברים שלמדנו, אמרנו שכל אדם יש שלושה כוחות. וזה בא לידי ביטוי בחברה האנושית, בעם ישראל, בכל דבר. כל אדם הוא בן אדם. ב', הוא שאף ללאום שלו, דהיינו אם הוא יהודי, יהודי או צרפתי, צרפתי. ג', יש לו נשמה מאלוקים, חלק אלה אמונה. עכשיו, כל הדברים האלה קיימים בכל אדם באשר הוא. עכשיו, יש מאבקי כוח בתוך הציבור, בתוך הלבים. בכל מקום יש מאבקי כוח, בין מי ובין מי. בין אנשים שאצלהם העיקר והאנושיות, כמו מה שנקרא השמאל בדרך כלל, אצלהם האנושיות זה הדבר הכי חשוב, האוניברסליות, הכלליות, הטבע, את הטבע. בין אנשים שהלאומיות אצלהם חלקה מאוד חשובה להם, ובין אנשים שהם דתיים, שהצד הרוחני, האמוני, הוא חשוב אצלהם ביותר. והאומר, מאבק הכוחות שקיים היום, אז הוא כותב בתקופה היא, הוא גם קיים היום דרך אגב, בין ימין, שמאל ודתיים. נתניהו צריך להקים קואליציה, נכון? אני בתור יועץ מרחוק, אני יכול לייעץ לו. תרכיב קואליציה מכולם. תשאלו אותי למה. כולם יהיו, זאת אומרת, צריך לקחת את המפלגה שלו, זה ימין, נכון? וגם קוראים לו המפדל, זה ימין דתי, ימין דתי.
זה שילוב, גם לאומיות וגם...
גם זה, כן. אבל ייקח גם את החרדים, גם הפייה הצד הערבי. ייקח איזה מישהו, כמו...
ציפי לב.
אשל,
מרץ.
יש כאן כל פעם מתחלפת. איך קוראים לזה?
שמאל?
לא, זה לפיד, לפיד. לפיד, הוא שמאל, נכון? קצת שמאל.
שמאל הרבה.
שמאל הרבה, וכאן גם שמאל. אז יש לו את כל הצדדים, הנה הוא...
שאלה איך הם הסתדרו ביניהם.
אה?
איך הם הסתדרו, כל אחד שואף
לכם. שאל אותי, שאל אותו. מה זה אכפת לך? אז זה בדיוק מה שהרב אומר. החוכמה היא לחיות ביחד למרות השונים. למרות שאתה שונה. דרך אגב, הוא עשה את זה בממשלה הקודמת, שהוא לקח את ברק בתוך הממשלה, כי נציג השמאל בתוך הממשלה. כל הימנים צעקו, מה זה? מה זה? מה זה? אבל הוא פיקח.
הוא למד אורות. הוא
למד קצת, במרכז.
נתניהו למד אורות.
מדי שהוא למד אורות. הוא בא לכאן לא פעם, למכון מי למד אורות.
הוא מתחיל להתקרב שם, לשמור שבת.
כן, ודאי, אני שאלה. לא, יהודי יש לו... די יקר. טוב, בוא נראה. אז אמרנו שלושת הכוחות האלה. אבל לא נמצא בשורה התחתונה, כן. איך שאין מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. מה הם שלושת הדברים האלה אמרנו? אדם, לאום ודת. כן. ההתמזגות הדרושה, ההתמזגות זה התחברות, של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. למה אי אפשר לבטל חלק מהדבר הזה? וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם, למרות הצורך להתמזג ביחד, הולכים הם נפרדים ואדרבה נלחמים אחד עם השני, איננו נקראים לבוא להצלה. הרב הוא ממש מרגיש אחריות. הוא כותב את המאמר הזה בעקבות מאבקים כנראה עצומים שהיו באותה תקופה שהוא חי בין הדתיים והלא דתיים והשמאל והימין וכל זה. אז הוא נקרא להצלה, הוא מציל. יסודותו, והוא מסביר מה, יש כלל גדול. יסודותו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. כמו במשפחה. אם אתה במשפחה מחפש רק את הצד השלילי אצל השני, חבל על הזמן. חבל על הזמן.
פיצוץ.
אתה לא רואה שום דבר חיובי אצל הצד השני. מכאן מגיעה הפירוד, הגט וכל הדברים האלה. אדם צריך לאמץ זכות לחפש דברים טובים אצל השני. הוא יכול גם לחפש דברים רעים. לא שהם לא קיימים. אבל הוא אומר, זה יסוד הפירוד שאדם רואה רק את השלילה. כן? שיסודותו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. הצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים לשמם זה, הם לא שליליים. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. כך דוגמה, עברים של בן אדם. יד. יד לעצמה, יש בה דברים חסרון גדול מאוד. מתי היד היא שווה? כשהיא מחוברת לגוף. אבל אם סתם רק יד, או סתם רגל, סתם זה. אז במילא, אין לה ערך, אין לה חשיבות. אותו דבר, כל דבר שאתה רואה רק את השלילה, אתה לא רואה את החיבור בין הדבר. אז באמת, זה נקרא שלילי שאין בזה שום תועלת, שום דבר טוב. ואז מתחיל הפירוד. וזה אומר, לא להיות מה שנקרא קיצוני, ליותר מדי ולבטל את הזולת, אז זה אומר כאן הרב, זה לא רק נוגע למפלגות, לתנועות. זה גם נוגע לעבודת אלוקים. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל, או בלשון שלנו איזון. כל דבר צריך איזון. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים, אינה שורה אלא במשקל, באיזון נכון. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. כי כל הזמן אתה רואה רק מה את מה, לא שאין לך דברים טובים, אבל אתה רואה את השלילה אצל השני, ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה אישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת. כאילו בסוף אתה, כאילו קיים רק בשביל לשלול את השני, כמו שהיו כאן מפלגות שהיו מפלגות שאמרו, אנחנו קמים רק נגד הדתיים, נגד החרדים. מה יקרה למפלגות האלה? נעלמו. פתאום, כאילו, אמנם היה להם איזה אולי רעיון חיובי, אבל אם כל הקיום שלך הוא על השלילה רק, אז אין הצדקה לקיומך, כמפרעה פוליטית. והם נעלמו. ואומרים, כל פעם צצה איזה מפלגה כזאת שהיא נגד כולה, נגד זה, נגד זה, נגד זה, ומישהו נגד, מה קורה לה בסוף? נגד שמי כתוב, נעלם שמו. למה אין לו צד חיובי, רק צד שלילי, כן? מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. זה דרך אגב הסיבה למה יש רווקים גדולים. הרבה רווקים. למה? למה יש רווקים? תמיד רואים, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא טוב. מה יוצא בסוף? שום דבר. לא פעם, אני אומר להם, חבר'ה, תפסיקו להסתכל על השלילה.
זה בולט.
אדם כזה קשור לו להתחבר. קשור לו להתחבר, כל אחד הוא רואה את הרוע של השני. אז כן, צריך לבוא למכון העיר. מתאחד, אז הוא נגד הטבע, שהוא צריך להתאחד עם עוד ישועות המשלמים אותו. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרד של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או אחרים, ואינו חפץ להכירם, כמו שאומרים אנשים, איתו אני לא יישב, אני פוסל אותו, משהו כזה. מה קרה לך? מה קרה לך? אז מה אם אתה לא מסכים איתו? גמרנו, מחוק? אולי יש בו מה שאין בך? לא אולי, בתי יש בו. אז אתה במלא, אתה נעלם מהמפה, מהמציאות, מתנתק. באופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, מתמוטטת, והיא הולכת ונעדרת, משון הדרים, על ידי מה שנעשה את הדרים, הדרים, אין אמת, כל אחד עם האמת שלו, כל אחד עם האמת. זה לימוד גדול, לא רק למפלגות, זה לימוד גדול בחיים. לדעת, לקבל את השונה, לראות את החיוב, למרות שאתה לא מסכים, זה דבר גדול. תודה רבה.